עכשיו יש פה שורה של פסוקים, אנחנו לא נעבור עליהם כולם, שבו מחזק את מה שהוא אמר קודם. קודם הוא דיבר על זה שצריך להתנתק קצת מאבלי העולם הזה כדי שנוכל לפתח מדיטציה. פסוקים יפה, למשל 5 הוא אומר,
אתה אשר כה ראיתי וכה נאחז במה שחולף הוא גם כן, בשל כך לא תוכל במיליון גלגולים להבחין במה שיפה באמת.
איך זה שמישהו כה בר חלוף, אני, כה בר החלוף, אוטוטו נגמר. איך אנחנו אומרים, בועה בטיפו של הגל, זה החיים. בועה בטיפו של הגל. אם אני כבר מבינה את זה, ואני מבינה שההזדנות היא נדירה וקצרה, איך זה שאני כל כך מאחזת בדברים שגם אין בני חלוף? מי שאני אצמר עצבו. אם אני אתמיד בזה ואני ארוץ אחרי אבלי העולם, הוא אומר, ושכך לא תצביתי באלפי גלגולים להבחין במה שיפה באמת. את רצה אחרי מה את חושבת שיפה, אז לא טעמת את הטעם, הוא אומר. זה פסוק 5. פסוק 8.
בשל מחשבה זו לבדה עוברים החיים וחולפים נטולי משמעות. יצורים בני חלוף, מכרים וקרובים, גורמים לאובדן של דרמה נצחית. 9. אם הרבה להתרועע עם ילדים כמותי, מובטח שאגיע לעולמות הסובלים, ואם חברתם לגורל זה תוביל, מדוע לבלות עמם את זמני?
יצורים בני חלוף, מכרים וקרובים, כל האנשים שמושכים את תשומת ליבנו כל הזמן, הם בני חלוף בדיוק כמונו, גם הם עוד לא יודעים איך להוציא את עצמם מסמסר, אנחנו מבלים את כל זמננו שמה, הם גורמים לאובדן של דרמה נפתי, אנחנו לא תואמים את הטעם של מה שיכול להוציא אותנו משם. פה ממשיך לפתח את הרעיון הזה. הוא אומר
22. אפילו הבודות אינם יכולים לספק כל מגוון רצונם של ברואים, מה גם אדם נחות שכמותי, עדיף שאזנח כל מה שארצי. 23. אנשים משמיצים את בעלי המאה ומתייחסים בזלזול לחסרי הפרוטה. אם טבעם כה מקשה להיות בחברתם, כיצד זה אוכל להביא לאושרם?
אני מבלה את ימיי בלהצביע את רצון האנשים. אבל אנשים ככה, הם משמיצים את בעלי המאה, ומתייחסים בזלזול לחסרי הפרוטה. אז איך אני אצביע את רצונם? אני לא יכולה להצביע את רצונם. יותר טוב תשים לי סמסרה ותעזרי להם לשם. בקיצור, אבות אמנו אומר, אי אפשר לתקן סמסרה. סמסרה היא מקולקלת. זה הטבע שלה, היא מקולקלת. אפשר לצאת מסמסרה, לאסוף את הגורמים והסיבות.
מכלולי
החסד והחוכמה ולצאת מכנסה. עכשיו הוא פה שוב חוזר על הציפורים, חיות, 25.
ציפורים, חיות יער, עצים, לעולם לא יאמרו דברי בלע. יום יבוא בו ישכון בצוותא עם חברים נעימים שכאלה.
חיים ארוכים בפרק על מדיטציה, שלא את כולם הבאנו כאן, של הכניעה הזאת להתבודד. נתרחק כבר מהדברים שמושכים את הלב ואת המים. ומפריעים לי להתקדם בדרך רוחנית. בואו נלך למקום שיש ציפורים, חיות יער, עצים, אין אף פעם, לא יאמרו דברי בלע, וכך הלאה. עכשיו פסוק 26 הוא אומר,
לו ישכון במערה או במקדש נטוש, או ביער למרגלות העצים, יום יבוא אשר בו לא אביט לאחור, ושבו תכלה האש של תשוקה בליבי. 27 יום לו יבוא בו ישכון לי חופשי, לפעול כרצוני, ללא כל היאחזות, במקום שטבעו הוא רחב ופתוח, ושאיש לא טוען עליו בעלות.
זה יכול להיות פיזי, ומגיע הזמן לעשות את זה פיזי. אני מקווה שכולם יגיע. שהתנאים יהיו שם, הנסיבות יהיו שם, עשיתם הרבה לימוד, הרבה הגייה בבית שלכם, בתוך המשפחה והחברה שלכם. יגיע היום שצריך ללכת גם פיזי. ואני מקווה שיהיה לנו מקום כזה יום אחד בארץ. מקום לרצות ריטריטים ובאותם רציני. מגיע הזמן לזה. אבל לפני זה, אפשר לקרוא את זה גם לא כפשוטו, אלא כדרש. לפני זה, איפה אתם נמצאים? בתוך הבית, בתוך המשרד, בתוך העבודה, במשפחה. אתם יכולים להיות מכל הדברים האלה, בלי ההחזות החזקה הזאת. לעשות את מה שאתם צריכים לעשות, לעשות טוב, לטפל בענפים שצריכם, בלי ההחזות החזקה. ובכלל ההחזות מקורה בתפיסה הזאת המושאת של אני, שהיא זו שמחלה אותם. ופה הוא ממשיך עם הפנטזיה הזאת.
ביער החיה לי עד אותו יום, בו כל העולם יעטוף ביגון, יום בו יניפוני ארבעת הגברים, לקחתני הרחק מאותו המקום.
יום בו יניפוני ארבעת הגברים, בנושא אלונקה. אני אשאר שם שיגיע הזמן.
בלי ידיד ומכר, בלי עוינות או טינה, שוכן לו הגוף לבדו מבודד. כמת תחשיב עצמך, תרם מוות יבוא, ואת הוא יבוא, לא יהיה זה אסון.
עכשיו יש אותם כמה פסוקים על גברים ונשים, שזה נורא נחמד. פסוק 40 עד 44.
בתחילה הם שולחים שליחים ושליחות, לשאת ולתת, להשיג המירב, ולהשגת מבוקשם אף אינם בוחלים באובדן שמם הטוב ובשום עבירות.
שליחים ושליחות זה הפתחנים, זה אלה שעושים את המצור מתן בפני הפתחנים. מדובר על התרבות של אסיה, כמה שהמדוניה תהיה יותר גדולה, מה שהולך לנמוע, המדוניה, ועושים פה אלה שליג בשביל לנצל את הצד השני. בינתיים סוברים קרמה שלילי. לא בוחלים בשום אמצעי, בשום עבירה. אז זה דרך אחת. דרך שנייה.
למענה הוא מוכן לסכן את נפשו ולחלות גם את כל רכושו? היטב אל ליבו יאמצנה לחוות רגע של עונג עליון.
הבחור שכל כך מעוניין בבחורה עושה כל מיני שטויות, קופץ מהפסוקים ורוכב על האופנועים ולעשות את הרושם ולסכן את נפשו, בשביל מה? ולחוות רגע של עונג, רגע אחד משהו שחולף, הוא מדבר פה על הרעיות של הסמסרה.
אבל בזמן שהוא קיים זה משהו.
ורגע, וכל אחד יכול להעיד מהניסיון החיים שלו כמה זמן הרגע זה עורך. עכשיו הוא אומר,
והלו אין היא כי אם רק צרור עצמות ומחוסרת היא כל עצמיות. תשוקה כה רבה עדיף להפנות לשאוף לנרוונה ולהסעיר כל מכאוב.
תסתכל רגע, אתה מחלה את כל האנרגיה ואת כל הרכוש, את כל מה אתה יכול להשתמש ולהגיע לנרוונה, למען מה, מה תסתכל עליה? זה רק צרור עצמות אותו באור. אלה מדיטציות מאוד ידועות בבודהיזם. יש סדרה של מדיטציות לעזור להתגבר על השוקה, ואין בהם אף שקר. מה זה? זה צרור עצמות אותו באור. ויום אחד זה יתכנס. לא רק זה, אלא שאין לה כל עצמיות. אותה אהובה שאתה כל כך משתוקק אליה? היא לא שם, היא כמו העת.
אבל היא יכולה להיות אמצעי ללדת אדם.
לא הזדמנות
למשוך
להרם. כן, זה נכון. ולפעמים זה אכן המקרה. ישנו למשל הסיפור על האמא של מסטובה סנגה ומסטובה סובנדו, שהייתה נזירה, אך שמעה קול פנימי שאמר לה שאם היא תלד ילדים הם יהפכו למורים רוחניים גדולים. ואכן כך קרה. אלא שזה היוצא מן הכלל. רוב האנשים מונעים על ידי מניעים שהם הרבה יותר אנוכיים וצומצמים. חשוב לזכור שמטרתו של נסיך הבודיסטוות, מאסטר שנטידבה, בפסוקים אלה, איננה ללעוג לבעלי המשפחות או לאהבה שבין בני זוג, כי אם להפנות אותנו לדרך רוחנית שיכולה להוציא אותנו מסבל.
הוא אומר, שכה כה רבה, עדיף להפנות, לשאוף לנרוונה ולהסיר כל מוכן.
המילה הטיבטית לנרוונה היא להסיר כל מכאוב.
כשהוא מדבר פה על נרוונה, הוא מדבר על להסיר כל מכאוב. אם את בדרך שבודיסטווה, נרוונה בשבילך זה הרם לאה. איך את כל ההשתפקות הזאת? יופי. תגייס אותה בדופן הרבנה. במיוחד אם אתם זוג שחי טוב. תתנחו אחד בשני להגיע לנרבנה. ויחד תגיעו לנרבנה. אז יש משמעות הזוגיות. אחרת אתם מלווים אחד בשני לקבר. יש הזדמנות גדולה ביד במערכת החסים. אם אתם תומכים אחד בשני להגיע לנרבנה, אז זה נפלא. כל דבר אחר. הולך ומסתלב, הוא קליפת השום, לגמרי, איך אומרים? כמות בועה וכספו של גל. עכשיו פסוק 43-44.
בתחילה מתאמץ אתה להפשילה, והיא משפילה מבטה בענווה, אחר כך, בין אם נראיתי אם לאו, יחסו תכריכים את פניה.
להפשילה זה היינו מה של הקלה פה מדבר, הרי מביאים את הקלה עטופה, נכון? שחתן אמור לראות אותה רק ביום הזה, אז הוא מתאמץ להפשיל ולהציף בקלה. אתה מתאמץ להפשיל ויודיע היום שתקפות לי עטופה, בין אם נראית אם נראה לי את החלפים. הוא רוצה להוציא אותך מהאחדות שלך לתשוקות, שלא תאפשר לך להגיע להערה ולעזור לאחרים, לצאת מהעולם של החבר. זאת אומרת, את כל חייך, את כל האנרגיה מחלה. בקיצור, הבלי הבלים, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, 44.
פניה שבעת ים קורבו בעבר הנגעים בלבך, כעת לפניך גלויים. הבטנה במה שהעית חשף. מדוע מהם לכל עבר תברח?
כן. ניסית כל כך להשפיל את האנומה ולהציף. יבוא יום, ויתהיה שם בקעת הקבורה, ופניה יהיו גלויים, והעית יחטט בשניה, ומשם אתה לא תנסה להציף, משם אתה תברח. אנחנו צרור עצמות עטוף באור. זה נכון לגבי כולנו. גברים ונשים. זה נכון לגבי כולנו. אנחנו בני חלוף, אנחנו כבועה בקצפו של הגל, אנחנו כמו הד בבקעה. אנחנו כמו מירש. זה החיים האלה. הם חולפים וזהו. אבל אם אנחנו מנצלים אותם להגיע להערה, אנחנו מקבלים את המשמעות של החיים, אז יש להם טעם. אז יש גם טעם למערכת יחסים, אם היא תומכת בנו בכיוון הזה. אז יש לה המון טעם. אז בואו נגייס את השוקה הזו שיש לנו, ואת האהבה הזו שיש לנו, וניקח את האנרגיה הזאת ונמריא איתה. זה מה שהוא אומר כאן. יש לו כמה פסוקים.
69. אנשים אף תורכים ללטש את נשקם על מנת לאפשר פגיעה בעצמם. בורים אודות עצמם, שרועים במאבקם, בתוהו תמלה ארץ מרוב שגעונם.
פסוק 70.
פילי העצמות בבקעת הקבורה, במחשבות אגומות ימלאו את לבך. אז מדוע זה כה תשמח בעירך, שכולה בית גברות ששלדים בתנועה?
רק עניין של זמן, ושלדים בתנועים, בטח. אין להם שום עצמיות. עכשיו יש להם קרמה לזוז ולהיות בחבילה אחת, אחר כך הם יתפזרו. זה הכל. 72.
אם לא יצברו רכושם כצעירים, מניין תבוא רווחתם כבוגרים? אם יקריבו חייהם לאיסוף ממונם, איך ישיגו מבוקשם לעת זקנתם?
אפשר לקרוא את זה ככה, כמו שאמרתי, פרדוקס. אם אני לא אתאמץ כצעירה כשעוד יש לי כוח, אז איך אני אתפרנס כשאני סתימה? אבל אם אני אקדיש את חיי לאיסוף ממון כשאני צעירה, אז בזבזתי את חיי, ואיך אני אשיג את מבוקשי הרוחני כשתנה. אז זה דרך אחת להיות פרדוקס, מה לעשות? דרך שנייה, אתם יכולים לשמוע את הצעירים מדברים ואת הסכנים עונים להם. אתם אומרים לי אין זמן, אני צריך ללמוד, לעבוד, לגבי מספרה. אין לי זמן. כי אחרת מה יהיה כשאני זקן? אני צריך לעשות כל הדברים האלה. והזקן אומר לו, אם תקריב את חייך כשאתה צעיר, איך תשיג את מבוקשך? אני אוהבת לקרוא את זה ככה. אז גם כשאתה צעיר ואתה עושה את מה שאתה צריך, תכנן. אנחנו חיים בעולם משוגע. אנחנו עובדים 50 שבועות בשנה כדי לקבל שבועיים חזרה. זה החופש, שבועיים בשנה, זהו. עובדים 50 שבועות כדי לחיות שבועיים. ואז מה הוא עושה? הולך וצלל את עצמו עשרה ים לסדר את הסרטן עור. זהו, זה מה שאנחנו עושים, זה מה שאנחנו עושים. אז איך זה ישנה? מי ישנה את זה? הממשלה? ההסתדרות. אם אתם מכוונים על דרך רוחנית, אתם חייבים לארגן את החיים ככה. אולי לא צריך את כל המשכורת הזאת שמקבלים ב-50 שבועות, אולי אפשר בחדר פחות או שני חדרים פחות, המכונית פחות, המכונית יותר לשנה, או אולי בלי מכונית. אולי אפשר בפחות, לעבוד פחות שעות ולהקדיש זמן להסתכלות רוחנית. אולי לא צריך 5 דוקטורים, אולי מספיק אחד. כל אחד צריך לראות את החשבון הזה. אם לא נעשה אותו, איך הוא אמר לכם לבקר את הקודם? שטר המוות דוהר בשעות הערב. יחסים אותם. אז אל תחכו להסתדרות, כי ההסתדרות לא תחכים. הנה, אחר כך הוא מתאר לנו 8 פתטית, הוא אומר, 73.
אותם הלווים של להשיג הדברים במשך היום מתייגעים לחלוטין, שבים לביתם מותשים בגופם, ועל משכבם צונחים כמתים. מסכנים אחרים נשלחים למרחקים, וברצות רחוקות בליבם מתענים, רבת שוקתם לחבק אנשים, אך לאורך שנים הם אותן לא פוגשים. יש מי שבשאיפתם להיטיב עם עצמם, הולכים בבורותם ומוכרים את עצמם. אחר כך, כאשר נחזבה תוכלתם, נגררים כובחו בשירות אדונם.
מסכנים אחרים נשלחים למרחקים, והרצות רחוקות בליבם מתענים, שם הם מחפשים נשים והם לא פוגשים אותם, ויש כאלה שהולכים ומוכרים את עצמם בתמורת בית הכסף, ואחר כך הם הופכים להיות עבדים למישהו וזהו, ומאבדים כל חופש ולא יכולים לשלם על המטרות הרוחניות שלהם.
יש גם מי שהולכים ומוכרים את גופם, ובעובדן חירותם ינצלו מחרים, ובו זמנן נשיהם יולדות ילדיהם תחת עץ כלשהו במקומות נידחים.
מדבר פה על שכירי חרב ב-77.
ישנם גם כסילים שברמיית שוקתם ובחפצם לקיים את עצמם, לשם בצע כסף משאבדים את עצמם, ונפשם מסכנים בשדה קרב. יש אנשים בעולם זה של שוקות, שגופם מבוטר או מפולח בכידון, אחרים נתקרים בחודה של חנית, ועוד אחרים באש מתקלים.
79 הוא נותן לנו בוטום ליין.
תחילה תתייסר לאוספו, ואז לשמרו מאובדן. ראה בממון מקור לא נדלה של צרה. מי שתאווה של הבצע תשיח ליבם, לא יזכו בשחרור מסבלות העולם.
תסתכלו מה אנשים עושים עם כסף. קודם רצים, עובדים כמו משוגעים, להגדיל את העסק, להשיג עוד לקוחות, להשיג תהילה, להשיג מוניטין, לאסוף את הכסף, לאסוף את הכסף. רובם לא מצליחים, נכון? למה? כי מחפשים לא את הצורך. אבל נגיד שהצליחו, אז מה? אז קילו את נעוריהם, עכשיו כבר יש להם כסף, השקפת לב, בדרך כלל זה הקטע שהיא מתחילה להגיע, נכון? ונגיד אפילו שלא, נגיד שהם עדיין בריאים ויש להם עכשיו את הכסף, עכשיו מה הם עושים? עכשיו צריך להוציא את הכסף, נכון? צריך שייט, צריך את הבילה יותר גדולה, צריך עוד מכונית, תמיתי במקובת את חברים שסוף סוף הגיעו לכסף בגיל הזה, עכשיו כבר בנו את הבית, יש 17 חדרים, עכשיו צריך גם בריכה מחוסס, אז כיף להפעות אותו, אותו. אז זה מה שאנחנו עושים, או שעושים אותו, אחר כך מציעים אותו. לכסף, גם שאתה אוסף אותו, גם שאתה מציע אותו, הוא רק מקור לצרה. אין שום רע בכסף עצמו. הכסף עצמו הוא כמו העת. אין לו שום משמעות מצד עצמו. הוא לא טוב מצד עצמו והוא לא רע מצד עצמו. אפילו לא כסף מצד עצמו. הוא עושה של נערות ירוקים וגם אפילו לא זה, נכון? אז השאלה היא, מה אנחנו עושים איתו? אם יש למישהו כסף נפלא, אתה יכול לתמוך בהמון דרמה. אתה יכול לעזור להמון אנשים לצאת מצוות. אתה אוסף בדרך קרמה מדהימה. נפלא, אם יש לך כישרון לעשות כסף, ספק כסף, תשתמש. עכשיו הוא מסכן. 85, 86, 87.
מותש מעונשן של תשוקות, מצא הנאה בבדידות. פנוי מכל נגע ומכל מחלוקות, מצא שלווה בחיקו של היער. ברי המזל שרויים בהגיעה כיצד לעזור לזולת. בקרירות אור ירח וניחוח על גום, שוהים בהיכלות מרחבי הצוקים, בשלוות הדממה של היער ובמשב רוח קל.
ופה דרך אגב, תלגום וסנדלווד.
בבית נטוש, דרגליו של העץ, במערה, ככל שירצו ישו כחפצם, פנויים מדאגות, בדבר לא תלויים, בלי עינוי של בעלות והגנה על דברים.
אפשר לקרוא את זה גם פיזית וגם את המרחב הזה של, של המים כשאתה יושב, המים רגוע. והוא מסוף בלי עינוי של בעלות והגנה על דברים.
89. חשוב נא על אלו ועל דומיהם, הרהר במעלות של בדידות, הרגה לחלוטין מחשבה בטלה והגה בשאיפה להערה.
כן, אז הוא אומר לנו, bottom line, תפסיק להתרוצץ אחרי אבלי אבלים, תקדיש את החייך לדרמה. תפתח יכולות רוחניות, זה הדבר היחיד שיכול להוציא אותך מעמק הבכה, וזה הדבר היחיד שאתה יכול לקחת איתך כשיבוא המוות. אין שום דבר מהדברים שאנחנו רוצים אחריהם, שאנחנו יכולים לקחת חוץ מההישגים הרוחניים. ועל זה הוא מדבר פה. אז בזה אנחנו בעצם
סיימנו את החלק הראשון של הפרק על מדיטציה.
ואני חושבת שמאוד חשוב, שדענו אם אנחנו רוצים לקחת משהו ליישם מיד, אחרי הסדנה, זאת הרשימה. תשמרו על המים שלכם, נתניה כל הדברים האלה. תשמרו על המים שלכם מלנהות אחרי 8 מחשבות ארציות כל היום. קצת מהיום תעצרו, תבדקו איפה המים. איפה אנחנו? הדבר הבא
בפרק על המדיטציה הוא הנושא של השוואת והחלפת עצמי וזולתי. חלק זה אנחנו נעשה לחוד במסגרת הסדנה אני וזולתי. בלימוד זה מאסטר שנטידבה מלמד את הרעיון של השוואת והחלפת עצמי וזולתי, שהמסר החזק והחשוב שלו הוא שלהצלחת דרכנו עלינו לדאוג בעיקר לרווחתם ואושרם של אחרים ולא שלנו בלבד. עלינו לפעול בעיקר לחסל את סבלם של אחרים במקום כל הזמן להתרכז בחיסול הסבל שלנו. עלינו לשרת בעיקר את הזולת ולא רק את עצמנו. אלו הם המפתחות לגן עדן שאותו אנו כה מחפשים. לא רק זה, בסופו של דבר, כדי להשיג הערה, חייבים תחילה לשכלל את המדיטציה לרמות מדהימות. וללא תרגול קודם של השוואת והחלפת אני וזולתי, יהיה קשה אם לא בלתי אפשרי להשיג זאת. התרגול של החלפת עצמי וזולתי צובר עבורנו חסד רב, ובכך עוזר לנו לצבור את הקרמה החיובית הרבה שדרושה מלכתחילה להצלחת התרגול המדיטטיבי. הוא גם עוזר לנו לשחרר את האחיזה הנוראית שלנו בעצמנו ואת השליטה המוחלטת שיש לרעלים של תשוקה ושנאה על תודעתנו, גורמים שאינם מאפשרים פיתוח של ריכוז מדיטטיבי. הוא משחרר במידה רבה את האחיזה החזקה שלנו בגוף התובני שלנו, שתובנותו גדלה והולכת. ובכך הוא תומך בפיתוח פרטיהרה, זה הנסיגה מן החושים וההתכנסות כלפי פנים. כל אלו גורמים הנחוצים אף הם לפיתוח השלווה המדיטטיבית. כך שהתרגול של השפעת והחלפת עצמי וזולתי מהווה גורם עיקרי בדרכנו הרוחנית בכלל, ובהצלחת התרגול המדיטטיבי בפרט. הלימוד של החלפת עצמי וזולתי מאיר בנו באופן טבעי הרבה התנגדות בשל האחיזה החזקה שיש לנו בעצמנו וההוקרה העצמית שנובעת ממנה. בחלק זה של הפרק, מאסטר שנטידבה שואל, מהו שמונע מאיתנו לתרגל את התרגול השמימי הזה? מדוע כל כך קשה לנו ליישם אותו בחיינו? התשובה היא מאוד מעניינת. גופנו אנו. הגוף שלנו מאלץ אותנו לפעול בצורה אנוכית. חלק ניכר מאוד מזמננו, אנו מבלים בסיפוק צרכיו של הגוף, בהגנה עליו ובשירות שק זה של איברים ומאיים. וזה אחד הדברים העיקריים שמונע מאיתנו לפעול למען אחרים. הגוף תובע מאיתנו כל כך הרבה תשומת לב. אנו עובדים קשה להכיל אותו, להלביש אותו, לקחת אותו לשירותים, לרחוץ אותו, לדאוג להופעה נאותה, לדאוג שיראה יותר טוב מגופם של אחרים. כל זה מסתכם בהוקרה עצמית ומונע בעדינו מלהשיג את האושר הנשגב שלו אנו נחשפים. יש תכונה אחת איומה לגופנו. ככל שנרבה לטפל בו, כך הוא נהיה יותר ויותר תובעני. בפסוקים 174 ו-175, מאסטר שנטידבה אומר, ככל שתרבה לטפח גופך, או ככל שתיטיב לטפל בו, ככה הולך הוא ומתפנק, עד שאין ביכולתו לשאת שום כאב. ולאחר שככה הגוף יתנוון, הרי שגם אם תאסוף כל שיש בתבל, לא תוכל לצרכיו המרובים למלא. מי בכלל מסוגל גוף כזה לספק? אם יש מיזוג אוויר, אחר כך צריך מיזוג אוויר שיהיה אחיד בכל הבית. אם יש מספיק אוכל, אחר כך צריך אוכל שהוא גורמה. אם יש לבוש להורינו, עכשיו הוא צריך להיות אופנתי, וזה משתנה בכל רגע. תביעותיו של הגוף הולכות ומתגברות, ורגישותו הולכת וגוברת. וזה מגיע לנקודה שגם אם תאסוף כל שיש בתבל, לא תוכל לצרכיו המרובים למלא. זה בולט במיוחד אצל אנשים עשירים, הרגילים לקבל כל מה שהם רוצים. רצונותיהם הולכים ומתרבים, והסוף הוא שגם כשהם מוקפים בכל טוב, הם לא מרוצים. זה טבעו של גופנו. אנו יכולים למלא את המרחב בבגדי חמודות, בקרמים משובחים, מסאג'יסטים נפלאים. כל זה לא יספק אותו. וכך באופן אירוני ופרדוקסלי, ככל שאנו מרבים לדאוג לצורכי הגוף, הולכים חיינו ומתמלאים באי נחת. כל עוד יש בנו השתוקקות לאובייקטים של החושים, בלתי אפשרי עבורנו להיות מסופקים. וכאשר לא ניתן לספק תשוקות אלו, הן רק הולכות ומתעצמות, ובאופן זה נגענו הרוחניים הולכים ומתעצמים ופוחתות המחשבות של חסד. כמובן שמה שנמצא בבסיס כל זה הוא הבורות, אי הבנה של מהו הגוף, אי הבנה של מהו שאכן מספק את צרכיו של הגוף, מהו שמביא אלינו את כל הדברים הטובים, מהו שמביא בריאות. פסוק 176. בלב מי שחושקים בבלתי אפשרי, ירבו מחשבות שליליות ותסכול. שפע של טוב שאין לו שיעור, יבוא לאדם שבדבר לא תלוי. אנחנו מחפשים לספק את שוקותינו, ואף מוכנים לפגוע באחרים על מנת להשיג את מבוקשנו, כגון לדרוש מהמלצר במסעדה לרוץ ולעמול שוב ושוב עבורנו עד שנהיה מסופקים לחלוטין. או שאנו מוכנים לעבור על החוק ולהעלים כספים כדי להשיג את מכונית המרוץ המשוכללת. הדרך להשיג כל טוב היא כמובן הפוכה לכל זה. לדאוג לזולת ככל יכולתנו, ולהשיג להם את מה שהם מבקשים. כאשר אנו גורמים קושי למלצר כדי להשיג את שלנו, אנו מבטיחים בכך שבעתיד לא נוכל להשיג זאת. אילו הבנו מניין באים הדברים, לעולם לא היינו מציקים למישהו כדי להשיגם. פסוק 177. מהווייו של הגוף לעולם מתעצמים. שום סיכוי בחייך אינם מותירים. מי ששחרר אחיזה בדברים המושכים, מצא בכך את הטוב בדברים. אם איננו מרסנים את ההשתוקקות והמהוויים של הגוף, אלה ימשיכו להתעצם ללא גבול, וישתלטו על כל חיינו. האדם שצרכיו מועטים ושהוא נוח לרצות, לעולם לא ייפול למרות שמטרתו להשיג דברים. הטירוף שאורח חיים שכזה גורם. הדבר הנפלא ביותר שנוכל למצוא הוא השחרור מן האחיזה בדברים המושכים, שכן זה מה שמוביל לחופש. זו הסיבה שלבודות יש גוף ותודעה של עונג מתמיד, כי זה כל מה שהם עושים. לעזור לברואים. פסוקים 178 ו-179. גוף זה, שבסופו יהפך לאפר, דומם ותלוי באחר לתנועה, גוף מזוהם שקשה לסתותו, מדוע תוחז בו כמשהו שלך? בין אם חי הוא כעת, בין אם תם הוא חייו, מה צורך לך בכזו מכונה? מה ההבדל יש בינו לבין גוש שרובץ? מדוע גאוותך בו אינך מנפץ? לאן מועדות פני גופנו? לאפר, אך ורק לאפר. מצד עצמו הגוף הוא חסר אונים ותלוי בנו להניעו ומלא בחומרים מזוהמים, וגורם לנו לפחות מפני סכנות. ואם נמשיך להיות אחוזים בו, מובטח לנו סבל רב בעתיד. ואם כך, מה הטעם באחיזה הזו? פסוק 180. בשל חיבתך לגופך כבר צברת כאב למחביר ללא כל תכלית. מה טעם באיבה ותשוקה כלפי זה אשר לבול עץ הוא ידמה? גוף זה גורם לי להימשך למי שעוזרים לי ולהידחות ממי שפוגעים בי. וגם אם האמול קשה לספק את צרכיו, הוא אינו מודה לי ואינו טוב אליי. יושב לו שם כמו בול עץ. הוא אדיש לגמרי לכל מה שאני עושה למענו. לא אכפת לו אם אני מטפלת בו או פוגעת בו. מה הטעם לפתח אחיזה בדבר שכזה? פסוק 181. בין אם תדאג אתה לגופך, או האוף והעית ממנו יסבע, אין בו תשוקה וגם לא כל שנאה, מדוע תוחז בו כל כך בחוזקה? מאסטר סנטידבה אומר, לך, שאל את גופך, האם הוא בכלל מעוניין בכל מה שאתה עושה למענו? האם גופך הוא שמשתוקק למעמד ולכבוד? האם גופך הוא שמפתח שנאה למי שמטריד אותך? כמובן שלא. גופך הוא גוף של בשר, אדיש לגמרי למה שקורה איתך. כמה אתה מפורסם, כמה אוכל אתה נותן לו. אם אתה נוטל ממנו את התודעה, את התשוקה, נשאר רק גוף של בשר. ללא התודעה הוא אינו מסוגל אפילו לקום מן הכיסא ורובץ לו שם כמו בול עץ. אז למען מי אתה עושה זאת? מי זה שמבקש ממך לעשות את כל הדברים האלו? רק התשוקה שלך. גופך נשלט על ידי התודעה. התודעה היא שמשתוקקת לכל אותם דברים. הגוף מעולם לא ביקש אותם. בתודעה זו, המלאה בנגעים, מוכנה לכל מעשה אנוכי בשירותו של הגוף. הגוף כלל אינו מעוניין בכל הלוקסוס והמעדנים שאתה משפיע עליו. גופנו הוא מקור לבעיות רבות, הוא תובע תשומת לב בלתי פוסקת, והוא מרמה אותנו באומרו, אני נפרד מאחרים. גופנו הוא חלק גדול מן השקר שגורם לכל מחשבה שאנחנו נפרדים מן האחרים. מדוע אתה מבלה את חייך תוך שאתה פוגע באנשים, מטריד אותם, צורך משאבים על חשבון אחרים, וכל זה על מנת לטפל אך ורק בגופך אתה? מדוע אתה מטפל רק בגופך? מה ההבדל בינו ובין אחרים? פשוט כי יהיו לכם גביעות נפרדות? ראה מה אתה מוכן לעשות למען גופך. אם תחשוב לרגע, תראה שכל שקר שאמרת אי פעם היה למען גופך מתוך מחשבה שזה יגרום לך איזה עושר. למה אני קוראת לעצמי אני? בעיקר משום שיש לי גוף נפרד. מהו הדבר שאני מנסה לגרום לעושר? הגוף שלי. אני רוצה שיהיו לי הבגדים הכי יפים, החבר הכי רתיך, הבית הכי יפה, המעמד הכי גבוה. כל זה מגיע לגופי. הגוף משקר לנו. הוא מופיע לו שם כאילו קיים מצד עצמו. אך למעשה איננו כי עם אוסף מקרי של אטומים, ואלו אדישים לחלוטין. הם כמו כל שאר האטומים. גם גבולותיו של הגוף הם שקר, ובסופו של דבר, זה הגוף שיבגוד בנו, הגוף שלנו. כך שיש מקום לספק את צרכיו הבסיסיים ולהתעלם מכל שאר תביעותיו. לשרת את הגוף פשוט לא עובד. הסתכלו סביבכם. הסתכלו על כל האנשים העשירים שסיפקו לגופם את כל מאווייו. כמה מהם הם אנשים מאושרים? הסתכלו היטב ותראו שרבים מהם אינם מסוגלים למצוא את האהבה שלהם נחשפים. אנחנו חייבים לתת לאחרים. להיות אנוכיים פשוט לא עובד. לדאוג לעצמנו בלבד פשוט לא עובד. אינו משיג לך את מבקושך. אם אתם רוצים משהו, עליכם לדאוג לאנשים אחרים. אם אתם ממש ממש רוצים להיות מאושרים, עליכם לנהוג בחוכמה ולהחליף עצמכם בזולתכם. הדאגה לעצמנו פשוט לא עובדת. אנחנו מזדקנים בשעה שאנחנו עושים זאת. וזה מוביל אותנו למוות, ואינו משיג לנו את מבוקשנו. אז התחילו לדאוג לאחרים, ואז תשיגו הכל. מאסטר סנטידבה אומר, אל תבזבז את זמנך לשרת את הגוף. הגוף אפילו לא מעוניין בכך. לא רק זה, אלא שהוא אינו מכיר לך תודה על כל מאמציך למענו. הוא גוש של בשר, שסופו לאפר. אין טעם לבזבז עליו את חייך. עזוב את הגוף, השתחרר ממנו. השתחרר מן הקו שהגוף מתווה בינך ובין זולתך. זהו קו שקרי. הוא איננו טבעי, והוא לא חייב להיות שם. התפיסה שלך של מי אתה חייבת להיות יותר גדולה מגופך. רק אז תזכה באושר. בפסוק 184 הוא אומר, באופן זה חופשי מאחיזה בעצמי, אמסור את גופי למען ברואים, ואף אם מרובים בגופי הפגמים, אשתמש בו ככלי בכל פועלי. וזה מאוד מאוד נפלא, כל הדברים שחלמתם עליהם יתחילו לקרות לכם. פשוט תנסו. ככל שתנסו יותר, זה יבוא יותר בקלות. בעוד שהדבר האחר פשוט לא עובד. הפסוקים המסיימים בפרק סוגרים את המעגל ומחזירים אותנו אל עצם התרגול של המדיטציה. פסוק 185. אזנח את המון מעשי הילדים ואלך בדרכי חכמים. אקפיד לטפח את הסחירה ואפעל לסלק לאות ושינה. הלאות והשינה שהוא מזכיר כאן מתייחסים לשניים מבין המכשולים למדיטציה שהוזכרו במכתב לידית של אריה נגארג'ונה. פסוק 187, שהוא האחרון בפרק, מאסטר שנטידבה אומר, וכך, על מנת כל מכשול לסלק, אסיר תודעתי מכל דרך מוטעת, עם מיקוד מתמיד על אובייקט הולם, אשהה בהגייה מאוזנת היטב. מהי מטרת המדיטציה? להוביל למקום שבו נוכל לסלק כל מכשול להארה. אילו מכשולים? המכשולים הם משני סוגים. המכשולים של נגעים רוחניים והמכשולים לידע כל. לשם כך צריך לפתח ראייה של טבע המציאות, ותנאי לכך הוא פיתוח שלווה מדיטטיבית. כדי להצליח באימון של שלווה מדיטטיבית, אומר מאסטר שנטידבה, אנו חייבים לוותר על כל דרך מוטעת, כלומר על כל מה שקשור במחשבות של תשוקה למשל, כפי שתיארנו, אשר אינן מאפשרות פיתוח תרגול נאות. בעקבות זו, יש ליישם את כל התיקונים לבעיות שמופיעות במדיטציה, כפי שלמדנו בקורס 3, ולפתח מדיטציה מאוזנת על אובייקט הולם, אובייקט קדוש, שאותו אנו מקבלים מן הלמה שלנו. גלצב ג'י מוסיף כאן, כדי להצליח בתרגול המדיטטיבי, עלינו ללמוד בפירוט את הדרך הפתוחה לפיתוח שלווה מדיטטיבית, כפי שזו מתוארת בספר רמות המאזינים, שהוא ספרו של מאסטר הסנגה, וכן בשלושת הספרים של מאסטר קמלה שילה נקראים שלבי המדיטציה. חלק ניכר מן העצות הכלולות בכתבים אלו, ועוד הרבה יותר, נכללו על ידי ג'סון קאפה באופן מעמיק ומפורט ביותר בספר הגדול על השלבים של הדרך להארה. לימוד שהוא חיוני לאלו המתכננים ריטריט, ושאני מקווה שנוכל לעבור עליו בפירוט בעתיד. כדי לתת לכם עידוד לתרגול המדיטציה, אנחנו נסיים פרק זה ברשימה של התועלות המדהימות המחכות לאדם שהצליח להביא את המדיטציה שלו לידי שלמות. הנה מה שמפרד ג'סון קאפה בספרו המעולל, הספר הגדול על השלבים בדרך להארה. 1. אצל אדם המפתח שלווה מדיטטיבית, הגוף מרגיש מאוד גמיש ונינוח, ויש שמחה גדולה בלב. תוצאה זו ניתן לראות עוד בחיים אלו. 2. כאשר משיגים את העונג הפיזי והמנטלי של שלווה מדיטטיבית, זה מאפשר למקד את התודעה על כל מטרה רצויה. אדם משיג שליטה חזקה מאוד בתודעתו ומסוגל לכוון אותה על כל אובייקט של חסד. התודעה לא מייצרת שום התנגדות. התודעה נהיית יציבה כמו הר וניתן להחזיקה על אובייקט ללא כל תנועה. ואם מכוונים את המיינד לאובייקט מסוים, הוא ילך לשם ללא שום מיסוס. 3. לאדם רגיל, אין שליטה על תודעתו. ניתן בקלות להשיח את דעתו על ידי אירועים חיצוניים. אדם שהשיג את שלמות המדיטציה יכול להתגבר על נטייה זו, ולכן יכול להתגבר על מחשבות לא נאותות, ולא יעסוק בעשייה בלתי נאותה. גם זו תוצאה שניתן לראות עוד בחיים אלו. 4. לרובנו יש רצון לעשות מעשים טובים, אך כאשר אנו עושים אותם, מאוד קשה לנו לגייס מידה הולמת של נחישות ולהביאם לידי השלמה. התוצאה היא שאנו נופלים ברוחנו ועוזבים את המשימה בטרם הושלמה. אדם שהשיג שלמות של מדיטציה, כל מעשה חסד שהוא עושה הוא מאוד חזק. המוטיבציה תהיה חזקה, הביצוע יהיה עוצמתי, וכן השלמת המעשה והשמחה בו יהיו חזקים. 5. אדם המשיג שלווה מדיטטיבית יכול באופן אוטומטי לקרוא מחשבות של אחרים, לזכור חיים קודמים, ומפתח יכולות אל-חושיות המעצימות את יכולתו לעזור לאחרים. 6. בהתבסס על שלווה מדיטטיבית, אדם יכול לפתח ראייה מיוחדת ויפשיאנה, ואף להגיע לראייה ישירה של ריקות, דבר הסולל את הדרך להארה. זוהי המעלה הגדולה ביותר של פיתוח שלווה מדיטטיבית. כך שהתועלת מן התרגול של שלווה מדיטטיבית היא גדולה ועצומה, וכל מה שנשאר כעת הוא לבצע את התרגול עצמו. להשקיע מאמצים אינטנסיביים לפתח מדיטציה חד נקודתית, ובעזרתה לרכוש את החוכמה. על החוכמה מאסטר שנטידבה מלמד בפרק 9 של ספרו, שאותו נלמד בקורס 12.
אשר משני אלו הם, ובכך לא יזכו בגופים נצרבים, אשר משני